ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום סוטה דף מם א'. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. שיעורנו היום מתחיל בשורה השנייה מלמעלה. הנושא שכתבנו בשוליים, אין מדלגין בתורה. בשיעור הקודם למדנו על קריאת התורה של כהן הגדול ביום הכיפורים, ואני רוצה לתקן טעות שאמרתי בשיעור הקודם לגבי התוכן של הפסוקים שבפרשת אמור. בניגוד לפסוקים שבפרשת פנחס שהם עסוקים בענייני הקורבנות, הפסוקים בפרשת אמור שקשורים ליום הכיפורים נוגעים יותר לעניין מצוות היום, מצוות עינוי, איסור מלאכה וכדומה. המשנה סיפרה לנו אנחנו עכשיו קוראים מתוך הגמרא, וקורא אחרי מות ואח בעשור. התוכן של אחרי מות שממנו הוא קורא הוא על עבודת יום הכיפורים, ואח בעשור, כמו שאמרנו עכשיו בפרשת אמור, הפסוקים שמתייחסים להלכות יום הכיפורים, איסור מלאכה, חיוב עינוי וכדומה. עכשיו הפסוקים האלו הם אינם ברצף. פרשת אחרי מות הוא איפשהו נמצא בספר ויקרא. אחרי פרשת אחרי מות, חוץ מהיקרא שהוא לא קורא שפרשת אחרי מות, ואחר כך יש פרשת קדושים, ורק אחר כך מגיעים לפרשת אמור, אז זה מעלה הקושיה הבאה, ורמיני מדלגין בנביא ואין מדלגין בתורה. אבל לפי מה שראינו במשנה, כן מדלגין בתורה, כי הוא קורא פסוקים מאחרי מות, הוא מדלג עד הפסוקים בפרשת אמור. אז איך ניישב את הסתירה? אמר אביי, לא קשה. כאן שאמרנו אסור לדלג, בכדי שיפסוק התורגמן. כאן בכדי שלא יפסוק התורגמן. התורגמן, למי שלא מכיר, אנחנו הזכרנו אותו בשיעורים הקודמים, כשהיו קוראים בזמן התלמוד מספר התורה, הבעל קורא קורא פסוק, והיה אחד שעומד על ידו, הוא אומר את התרגום, תרגום אונקלוס. יש היום עדות מסוימות, אמנם לא, הם לא הרוב, אבל שומעים על המנהג הזה. אז אנחנו אומרים פה שאם הקורא מסיים את הפסוקים עצמם, את הפסוק האחרון, והמתורגמן אומר את התרגום, ותוך כדי שהוא אומר את התרגום אפשר להגיע בדילוג לפסוקים הבאים, אז אין מצב שהציבור עומד דום, שיש שקט בציבור, כי כל הזמן קורה משהו, או שהבעל קורא הוא קרא את הפסוק ואחר כך המתרגם אומר את התרגום, תוך כדי זה, מאחר שהדילוג לפסוקים הבאים אינו כה גדול, כי מפרשת אחרי מות עד פרשת אמור זה לא הרבה כדי לגלול את ספר התורה עד לפסוקים הבאים, אין בעיה. אבל אם זה מדובר בכדי שלא, אז אם זה בכדי שיפסוק התורגמן, הוא פוסק, הוא גומר את התרגום, ועוד לא גללו את ספר התורה לפסוקים הבאים, כי יש מצב שהמרחק רב, אז אסור לדלג. כמו שראינו במשנה, אז בעניין קריאת פרשת פנחס, שזה לקראת סוף ספר במדבר, מספר ויקרא עד סוף ספר במדבר, זה הרבה זמן לגלול, זה דורש הרבה זמן לגלול. התורגמן כבר גמר את התרגום על הפסוקים בספר ויקרא, אז אנחנו מעדיפים שלא יהיה בעיה של תיוחה דציבורה. הכהן גדול היה קורא מפרשת פנחס בעל פה. הגמרא אבל מקשה על החילוק של הבית, והעלה קטני על על העניין הזה של דילוג. מה כתוב? מדלגים בנביא ואין מדלגים בתורה. ועד כמה מדלגים? איפה מדלגים? זה בנביא, לא בתורה. ועד כמה מדלגים? עד כדי שלא יפסוק התורגמן. זה לגבי קריאה בנביא. מכלל ובתורה, כלל כלל לא. לא משנה. גם אם לא יפסוק התורגמן, לא מדלגים. אז חוזרת השאלה, איך בבית המקדש הכהן גדול היה קורא מאחרי מות ומדלג לפרשת אמור? אלא אמר אביי, לא קשה. כאן בעניין אחד, כאן בשני עניינים. אם מדובר בעניין אחד וגם שלא יפסוק התורגמן, מותר לדלג גם בתורה. מה שנאמר מקודם שהדילוג הוא רק בנביא ולא בתורה, שם מדובר בשני עניינים. רש"י כותב כאן בעניין אחד מדלגים בתורה, כגון אנחנו בשורה הראשונה בשורות הקצרות ברש"י, כגון מתניתין ותובעין בעניינה דיום הכיפורים נינו, הלכך מדלגים בכדי שלא יפסוק, שלא יפסוק התורגמן, וברייתא דקתני דאפילו בכדי שלא יפסוק תורגמן אין מדלגים, בשני עניינים, שזה בעניין יום הכיפורים וזה בצו את אהרון או בפרשה אחרת שאין הלב שהוא נמשך אחר עניין אחד, ממהיר לצאת ממנו לשמוע ולהבין דברי עניין אחר. הלכך תורה שהמצוות תלויות בה ומשמיעים אותה לציבור, ופסוק אחד שלא יבין בו הוא שוכחו ועובר עליו ואינו מקיימו, בא חורבה על כך. לכן אין מדלגים עניין לעניין, ואפילו אין התורגמן מפסיק, אבל בנביא שפיר דמי. אנחנו חוזרים לגמרא, והתניה כאן, והתניה הוא בניחותה, הוא סיוע. מדלגים בתורה בעניין אחד ובנביא בשני עניינים, וכאן וכאן ההתר לדילוג, אם זה קיים, זה בכדי שלא יפסוק התורגמן. ואין מדלגים מנביא לנביא, ובנביא של 12, זה מה שאנחנו קוראים 13, זה ספר אחד שכולל נבואות קצרות יחסית. אז מדלגים, אפשר לדלג מנביא לנביא, ובעד שלא ידלג מסוף הספר לתחילתו. אבל גם בספר 13 יש סדר, ואז אפשר לדלג מכיוון הראש עד הסוף, אבל לא ההפך, לא מסוף הספר לתחילתו. וגולל את הדרוע ומניחה בחיקו ואומר יתר ממה שקריתי וכו', כי מה שראינו במשנה, אחרי שהוא סיים את הפסוקים באחרי מות ובפרשת אמור, הוא סוגר את הספר, גולר את הספר, סוגר אותו, ואז הוא קורא מפרשת פנחס, אבל לפני כן הוא מכריז יותר ממה שקריתי פה נמצא, אבל אני קורא אותו בעל פה. וכל כך למה? רש"י כותב, וכל כך למה לא לומר להם את ההכרזה הזאת שיותר ממה שאני קריתי באמת כתוב פה, שלא להוציא לעז על ספר התורה. רש"י אומר שלא להוציא לעז, שלא יאמרו פרשה שהוא קורא על פה אינה כתובה בו וספר משובש הוא. אז לכן הוא מכריז מראש שיותר ממה שהוא יקרא עכשיו כתוב פה, כלומר הכל כתוב פה, רק שאני לא קורא את ההמשך מתוך הספר. וזה כמו שאמרנו שזה כרוך בתרחה דציבורה, והגמרא מפרטת על כך עכשיו. ובעשור שבחומה שבגלים קורא הפה, הקטע ששייך ליום הכיפורים שנמצא בחומה שהפיקודים זה ספר במדבר, זה הוא קורא על פה. הגמרא שואלת, וכאן יש פסים כפולים, ובשוליים כתבנו הנושא הוא למה קרוא על פה, ובמבנה הפס הכפול מבליט הצעות חילופיות לקריאת חומש הפיקודים על פה. הגמרא שואלת, ולכיחי לספר ולכי, למה שלא יגוללו את הספר עד לשם, עד לספר, בספר במדבר? אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב ששת לוי, שאין גוללין ספר תורה בציבור. שואל את הגמרא, ולאיתי ספר תורה אחרינה ולכי, למה שלא יביאו ספר תורה שני שמוכן לפרשת פנחס ולקרוא מהספר תורה שני? רב הונא בר יהודה אמר, משום פגמו של ראשון. רש"י כותב, משום פגמו של ספר תורה ראשון, שלא יאמרו מצא בו פסול. זה פירוש הראשון. יש עוד פירוש. ממשיכים בגמרא, רבי שמעון בן לקיש אמר, לפי שאין מברכים ברכה שאינה צריכה. כי אם יפתחו ספר תורה שני, אז צריכים לברך את הברכות עוד פעם. והרי הוא ברך כבר על קריאת התורה מקודם. הגמרא שואלת, לגבי דברי רב הונא, הגמרא שואלת, ומי חיישינן לפגמה? אמרנו שהסיבה שלא מביאים ספר תורה שני, זה כי זה יעלה פגם, מחשבות פגם על הספר הקודם. האם זה באמת מעסיק אותנו? ואמר רבי יצחק, נפחה, ראש חודש טבת, שחל להיות בשבת, מביא שלוש תורות וקורא. עכשיו, אם לא שמתם לב, זה נופל בחנוכה. חנוכה הוא בחף א' כסלו, הוא שמונה ימים, אז זה כולל גם ראש חודש של החודש הבת, ראש חודש טבת. ויש אפשרות שגם אותו ראש חודש טבת נופל בשבת. אז יש הוצאה של שלוש ספרי תורה, אחד מעניין וקורא, אחד מעניין של יום. מה שקשור לפרשת השבוע, ואחת של ראש חודש, ואחת בשל חנוכה. אז הנה זה, רואים פה שמוצאים ספרים נוספים, ולא חוששים שבזה שאני מוציא ספר תורה שני יגידו שהספר תורה ראשון היה פגום. הגמרא עונה, תלתה גברי בתלתה ספרי לקה פגמה, חד גברה בתרי ספרי איקה פגמה. מה שאנחנו עושים בראש חודש טבת שיכול להיות בשבת, זה מעלים שלושה אנשים אחד לכל ספר תורה. אז זה שיש שלושה אנשים לשלושה ספרים, זה לא דבר שמעלה מחשבות על פגם. אבל כשאותו אדם שעלה לספר תורה הראשון ממשיך לספר תורה שני, זה מעלה המחשבה למה הביאו ספר תורה שני, הרי זה אותו אדם שעומד וקורא בתורה, כלומר עלה לתורה. דרך כלל בזמן הגמרא מי שקורא בתורה הוא גם זה שעלה, כי בעלייה וקורא את הקטע שלו. אז אם אותו אדם קורא בספר שני, מה קרה? למה הוציאו ספר שני? זה היה אותו אדם עומד שם, כנראה שהספר התורה הראשון היה פגום. אז לכן, כדי שאם במצב הוא באמת לא היה פגום, עדיף לקרוא בעל פה מלהוציא ספר שני. הוא מברך על השמונה ברכות וכו', תנו רבנן, מברכים. ואנחנו נראה את הרשימה של הברכות, עסקנו בזה בשיעור הקודם דרך לימוד רש"י על המשנה, אז אנחנו לא נחזור על הפירוש הברכות, על תוכן הברכות, כי עשינו, למדנו על זה בשיעור הקודם. תנו רבנן, מברכים על התורה כדרך שמברכים בבית הכנסת. כלומר, אדם מסיים את העלייה שלו לתורה, הוא מברך, אשר נתן לנו תורת אמת, אז כך גם כהן גדול ביום כיפור, ומה עוד מברך, ועל העבודה ועל ההודעה ועל מחילת עוון כתקנן, כמו שאנחנו מכירים על המקדש בפני עצמו, ועל הכהנים בפני עצמם, מה ישראל בפני עצמן, ועל ירושלים בפני עצמה. והשאר תפילה, תנו רבנן, מה זה והשאר תפילה? רש"י כותב, תנו רבנן, השאר תפילה זוהי שיש ברכה אחת ובו תפילה, תחינה, רינה ובקשה, שעמך וכו'. תנו רבנן, הגמרא, השאר תפילה, תחינה, רינה ובקשה שעמך ישראל צריכים לבשה וחותם ושומע תפילה. מכאן ואילך כל אחד ואחד מביא ספר תורה מתוך ביתו וקורא בו וכל כך. למה? כדי להראות חזותו לרבים. רש"י כותב, מכאן ואילך, לאחר שגמר כהן גדול לקרוא פרשה בברכותיה, כל אחד מן הסיבור מביא ספר תורה מביתו לעזרה. הרי אנחנו מדברים בעיצומו של יום כיפור, אז איך זה שמביאים מטלטלים מרשות היחיד, מהבתים שלהם לתוך הרחוב לעזרה? דקסבר, אין עירוב הוצאה ליום הכיפורים. ההסבר הזה אומר שדיני איסור הוצאה כמו שקיים בשבת לא קיים ביום כיפור. הנה מי יושן דלתתנו לא בלילה ומערבין את כולה, שהיה אפשרות ליצור עירוב שמתיר טלטול בתוך ירושלים. אז גם אם יש איסור הוצאה כמו בשבת, אבל על ידי עירוב הותר. ומה כל הסיפור פה שכל אחד מביא ספר תורה? אמרנו בגמרא להראות חזותו לרבים. אומר רש"י, להראות חזותו של ספר תורה ונויו נוי שלו, ודמר מוזה כלי ונבאו, התנאה לפניו במצוות, בספר תורה נאה, בציצית נאה. אז אנחנו רואים כאן שיש עניין שאם אדם יש לו מצווה, חפצה של מצווה מהודרת, יש עניין להראות את זה, אפילו להתגאות בדבר. המשנה, פרשת המלך, המלך כיצד? גם זה הופיע במשנה בתחילת הפרק, בדברים שנאמרים בלשון הקודש. אז מה זה פרשת המלך כיצד? מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני במוצאי שביעית, אנחנו עומדים בחג הסוכות בשנה השמינית, היינו אחרי שנת השמיטה, זה פעם בשבע שנים אחרי שמסיימים השמיטה, אז בסוכות, שזה ביחסי קרוב לתחילת שנה שמינית, עושים לו למלך בימה של עץ בעזרה, והוא יושב עליה שנאמר מכי שבע שנים במועד שנת השמיטה בחג הסוכות. חזן הכנסת, ועכשיו נראה מה שראינו מקודם אצל הכהן גדול בפקיעת התורה ביום כיפור, שרשרת של אנשים. חזן הכנסת נותן ספר תורה, נתן לראש הכנסת, וראש הכנסת נותן לסגן, והסגן נותן לכהן גדול, וכהן גדול נותן למלך, והמלך עומד ומקבל וקורא יושב. אגריפס המלך, שהוא היה המלך בזמן חורבן בית שני, עמד וקיבל וקרא עומד, לא ישב בזמן הכל, הוא עמד. שיבחו חכמים ושיבחו אותו על כך, וכשהגיע ללא תוכל לתת עליך איש נכרי, שזה ממה חלק ממה שקוראים, זה נקרא פרשת המלך, והתורה אומרת שבעניין מינוי המלך לא תוכל לתת עליך איש נכרי כמלך, זלגו עיניו דמעות. הוא הרגיש רע, ורש"י כותב שהמקרא הזה פוסלו מן המלכות, כי אגריפס בסופו של דבר הרקע שלו היה נקרא לזה בעייתית, הוא מצאצאיו של הורדוס, שהוא היה עבד. אמרו לו, אבל החכמים שהיו שם אמרו לו, אל תתיירא אגריפס, אחינו אתה, אחינו אתה. רש"י כותב שאימו מישראל. יש הרבה הרבה מה לדון בסוגיה הזאת של אגריפס המלך, קשה למלכות, לא קשה למלכות, אבל אנחנו נצמדים לפירוש רש"י כעת, זה שהם ניחמו אותו בכך שהוא אימו היה מישראל. ממשיך המשנה וקורא מתחילת אלה הדברים, בתחילת ספר הדברים עד שמע ישראל, שזה נמצא בפרשת ואת חנן. אז הוא קורא את זה, הוא שמע, קורא את פרשת שמע, והיה עם שמוע, שזה נמצא בפרשה הבאה, פרשת עקב. עשר תעשר וגם כי תחלט לעשר, ופרשת המלך, וברכות וכללות, עד שגומר כל הפרשה. רש"י בשורה ראשונה מתחת לגמרא, הוא שמע והיה עם שמוע על ידי דילוג. כפי שאמרנו, שמע זה נמצא בפרשת ואת חנן, והיה עם שמוע זה הפרשת הבאה, היה צריך לדלג, ומשם מדלג לעשר תעשר, ומשם מדלג וקורא כי תחלה לעשר, וברכות וכללות, ומשם חוזר למפרע, חוזר אחורנית וקורא עשימה עלי מלך. זה פרשת המלך בספר, בספר דברים. מה החשיבות של כל אחת מהפרשיות אלו? אז רש"י ממשיך ומפרט, אבל אנחנו נחזור לגמרא. ברכות שכהן גדול מברך אותן, פירטנו אותן במשנה הקודמת, המלך מברך אותן, אלא שנותן של רגלים ברכה על הרגלים, רש"י כותב מקדש ישראל והזמנים, הוא מברך תחת, כאילו במקום מה שהכהן גדול היה קורא ביום, אומר ביום הכיפור, מחילת העוון, אותו ברכה שייך ליום כיפור, ואנחנו לא פרשת המלך לא ביום כיפור. הגמרא שואלת על מה שכתוב במשנה, מתי פרשת המלך? כתוב במשנה מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני. בשמיני סלקה דייטח, בשמיני משמע שמיני עצרת. אבל בתוך המשנה עצמה נאמר מוצאי יום טוב הראשון, אז זה לא שמיני עצרת, זה אחרי חג הראשון של סוכות. אימא, אז הוא אומר שיש לתקן בשמינית, שמינית כוונה שנה השמינית, כי פרשת המלך הוא מתי? בשנה הראשונה אחרי שנת השמיטה. ואם סופרים באופן ישיר, אז אתה מגיע לשנה שמינית, זה אותו דבר, שנה ראשונה אחרי השמיטה הוא שנה שמינית, אם סופרים את השנים ברצף. וכל הני למה לי? למה יש צורך לכל הסימנים של הזמן לגבי פרשת המלך? וכאן בשורות הבאות אתם רואים שהבלטנו בפס כפול דאי כתב, וכתבנו בשוליים טעם לריבוי הציונים לתאריך הקריאה של פרשת המלך. רק נחזור במשנה, בתחילת המשנה כתוב מוצאי יום טוב הראשון של חג בשמיני במוצאי שביעית. אז אומר הגמרא, למה אני צריך את כל הסימני דרך? צריכים, דאי כתב רחמנא מקץ, בפסוק כתוב מקץ שבע שנים, הווה אמינא נמנו מאשתא ואף אגב דלא מתרמי בשמיטה. התורה כותבת על פרשת המלך בזמן שהם היו במדבר, ורש"י שלוש שורות מסוף העמוד, נמנו מאשתא משנת 40 שמסע במדבר והלאה, שבאבות מואב נאמרה פרשה זו. באבות מואב זה לקראת הכניסה לארץ ישראל, זה בסוף 40 שנה נאמר הפרשה הזאת. ואף אגב זה לא מתרמי בשמיטה, אם היה כתוב רק מקץ 40 שנה, סליחה מקץ 7 שנים, אז הייתי מונה כבר עכשיו משנה 40 במדבר, וזה לא ייפול בשנת השמיטה. איך אני יודע את זה? שלא מנו שמיטים עד לאחר שבע שכיבשו ושבע שחילקו, זה למעניין במסכת ערכין. המניין של השמיטות לא התחיל בכלל אלא עד אחרי 14 שנה שעם ישראל היו בארץ ישראל. אז לכן אם היה כתוב רק מקץ שבע שנים בלי לפרט במועד שנת השמיטה וכו', כך הייתי חושב. לכם, אנחנו חוזרים לגמרא. כתב רחמנא שמיטה, שאומר לנו שלא מונים אחרי שבע שנים מאז שנאמר הפרשה בשנת ה-40 במדבר. ואי כתב רחמנה שמיטה הבמינה בסוף שמיטה, כתב רחמנה במועד חג, ואי כתב במועד חבר מינה מריש שתם, ראש השנה. ראש השנה גם כן נקרא מועד. כתב רחמנה בחג הסוכות. והיא כתב רחמנה בחג הסוכות, חבר מינה אפילו יום טוב אחרון, שאז ניתן לקיים פרשת המלך. כתב רחמנה בבוא כל ישראל. ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', מהתחלת דמועד. רש"י כותב, מאימת דמתחיל מועד. מי הוא ביום טוב? ביום טוב עצמו לא, שאין תיקון הבימה דוחה לא את השבת ולא יום טוב. היה, כפי שראינו במשנה, תקנו בימה שעליו היה נמצא המלך, ובניין הבימה הזאת אי אפשר לעשות אותו ביום טוב עצמו, וגם לא מערב יום טוב. אז לכן ההזדמנות הראשונה היה במוצאי יום טוב הראשון, וזה נלמד ממה שכתוב בפסוק בבוא כל ישראל, בתחילת המועד, הזמן הראשון בתחילת המועד, היינו מוצא יום טוב הראשון. ממשיך הגמרא עם קטע שלמדנו בשיעור הקודם לגבי כהן גדול. כאן ראינו גם שרשרת של אנשים מהקטן לגדול, וחזן הכנסת נותר ספר תורה ונותנו לראש הכנסת, וזה כל זה היה בנוכחות המלך. אז הגמרא שואלת, כמו ששאלנו בשיעור הקודם, שם את מינה חוקים כבוד לתמיד במקום הרב? אמר אביי, לא, כולה משום כבודו דמלך. זה שמעבירים את הספר תורה מהכי קטן, הפחות, לאחד שמדרגה אחת גבוה ממנו, ואחר כך לעוד אחד שגם מדרגה אחת גבוה ממנו, זה לא בגלל שחוקים כבוד לתמיד במקום הרב, אלא אמר בית כולם משום כבודו דמלך. כל ההעברה הזאת באופן מדורג, זה היה איך אומר, איך נגיד, מגביר כבודו של המלך עצמו. אז הכל היה משום כבוד המלך, לא בגלל שמכבדים את התלמיד בנוכחות הרב. והמלך עומד ומקבל וקורא יושב. אגריפס המלך עמד וקיבל וקרא עומד. אצל אגריפס אנחנו שואלים, עומד? מכלל דה יושב. אז משמע שהוא היה בצורת ישיבה לפני כן. אי ואמרו, אין ישיבה בעזרה אלא למלכי בית דוד בלבד. ואגריפס לא היה ממלכות בית דוד, היה מלכי הבית החשמונאים, שנאמר, איך אני יודע שיש ישיבה למלכי בית דוד? כי כתוב, ויבוא המלך דוד וישב לפני השם ויאמר וכו'. אז השאלה נשאלה, מה אצל אגריפס, מה זה שעומד, שמשהו שהוא לפני כן היה יושב? כי זה אמר רב חיסא, כמו שרב חיסא אמר, אנחנו ראינו את זה בשיעור הקודם, בעזרת נשים, החנמי בעזרת נשים. כל הסיפור עם אגריפס המלך התרחש בעזרת נשים, שאין בו ההגבלה של איסור ישיבה, זה רק בעזרת ישראל, אבל לא בעזרת נשים שהיה ממוקם לפני שמגיעים לעזרת ישראל. ושיבחו חכמים, שיבחו בכלל דשפיר עבד, זה שהם שיבחו אותו שהוא עמד בעזרת נשים מקום שהיה יכול לשבת. אז משמע שהוא התנהג נכון, אותו אגריפס, שהוא עמד ולא המשיך לשבת. אז על זה אנחנו שואלים, מה זה הנהגה נכונה? אמר רב אשי, אפילו למד אמר נשיא שמחל על כבודו, כבודו מחול. מלך שמחל על כבודו, אין כבודו מחול. שנאמר, סום תשים עליך המלך, שתי אימתו של המלך עליך, על הציבור. אז מלך אינו רשאי להתנהג נקרא לזה במחילה על כבודו, בשפלות. ואצל אגריפס, שמהגמר כאן רואים שהיה לו דין מלך, אמנם הוא לא היה ממלכי בית דוד, אבל היה עליו דין מלך, אסור לו היה לקום במקום שהיה יכול להמשיך לשבת. הגמרא עונה, מצווה שני. מדובר כאן על מצווה של כבוד התורה, והנקודה הזאת נמצאת בתוספות דיבור מתחיל מצווה שני, שכאן במיוחד שהוא מחל על כבודו בזה שהוא לא המשיך לשבת אלא עמד לשם קריאה בתורה, הוא מוכר משום כבוד התורה שהוא אומר תוספות כבוד השכינה. אנחנו חוזרים לגמרא, וכשהגיע ללא תוכל לתת, שהפסוק לכאורה פוסל אותו מלהיות מלך, כי זלגו עליו דמעות. תנא משמי רבי נתן, באותה שעה שהחכמים ניחמו אותו ואמרו אחינו אתה, נתחייבו שונאי ישראל, זה לשון סגי נהור, נתחייבו ישראל כליה שהכניפו לו לאגריפס. מה שהם אמרו לו זה היה בגדר חנופה, וזה מחזיר אותנו לסוגיה שרמזתי עליו מקודם, האם הוא היה ראוי להיות מלך בכלל או לא. מאוד מומלץ בעניין החנופה הזאת, איפה היה נקודת החנופה. מצד אחד ראינו שאימו מישראל, אז לכאורה הוא היה כן ראוי להיות מלך, אבל זה ממש לא סוף פסוק. ועל כן מומלץ ללמוד את התוספות דיבור מתחיל אותו היום, שהוא מביא שם הסבר ברור למה היה בעיה בהעמדת אגריפס למלך, וזה שאמרו לו אחינו אתה היה ממש בגדר חנופה. ממשיך הגמרא, אמר רבי שמעון בן חלפתא, מיום שגבר אגרופה של חנופה, רש"י כותב אגרופה כוחה של חנופה, ואף אגב דימו מישראל אין ראוי למלכות, דעבד היה וזילה מלטה. גם רש"י פה אומר בקיצור מה שאפשר לראות בהרחבה בדברי התוספות, אז הוא לא היה ראוי למלכות. וכאן אנחנו מציינים איזושהי עידן, מיום שגבר גופה של חנופה. אז אנחנו רואים שמדובר פה בזמן שהיה לפחות בסוף בית שני, אולי אפילו לפני כן, אבל היה איזושהי תקופה שהתגבר התכונה הזאת של חנופה. אז מאותו יום נתעוותו הדינים, יש גרסה הדיינים, ונתקלקלו המעשים, ואין אדם יכול לומר לחברו מעשי גדולים ממעשיך. ואנחנו חוזרים לרש"י, נתעוותו הדינים שהחניפו הדיינים את בעלי הדין, אלו שבאים להתדיין לפניהם, ונתקלקלו המעשים שהגדולים ראו עוברי עבירה ולא מיכו בידם מפני חנופה. אני רק בהערה עצמי, אני חושב שהרש"י הזה ראוי להמון המון תשומת לב, שיש מצב, אני מאוד מסופק אם בקטע הזה, בנקודה הזאת של חנופה, אם ניתן להגיד אח שדרי, אז יש מצבים, אני נגיד אומר את זה במאמר מוסגר, זה דעה עצמי, אבל הרבה פעמים אנחנו רואים ושומעים על דברים שהם ממש מאוד מפוקפקים, ומנסים להצדיק את זה על כך שהגדולים לא דיברו נגד זה ונגד זה. אין בכלל לסמוך על הדבר הזה, כי יש מצב, כמו שרש"י אומר בקשר לי לתקופה שגבר אגרופה של חנופה, שגדולים רואים עוברי עבירה ולא מוחים בידם. אז שתיקתם של גדולים אינו מהווה הצדקה והכשר למעשים שמתרחשים, וזה נאמר כמובן בצער גדול, אבל יש הכוח הזה של חנופה, וזה חוסם בפני אלו שממונים על תוכחה מי בכלל להוכיח. עד כאן דברי עצמי. אם יש מקורות לחלוק על זה, בבקשה, ניתן לדון בדבר. אנחנו חוזרים לגמרא. דרש רב יהודה בר מרבה ביתם רב שמעון בן פזי, כי עושה אחרת בשמות, אולי רב שמעון בן פזי, הוא אמר, מותר להחניף לרשעים בעולם הזה. והגמרא תביא שתי מקורות על כך. זה מצד, ראינו שירד אגופה של חנופה, ומעבר לכך, לפי רבי שמעון בן פזי, אפילו מותר להחניף לרשעים בעולם הזה, שנאמר, לא ייקרא עוד לנבל נדיב, ולחילאי לא יאמר שואה. זאת אומרת, יבוא זמן שלא יקרא לנבל שהוא נדיב. מכלל זה בעולם הזה שרי. מותר. רבי שמעון לקיש אמר מאחה, כראות פני אלוקים ותרצני. כך אמר יעקב לעשיו. כשאני רואה אותך זה כראות פני אלוקים ותרצני. אז חנופה. ופליגה דרבי לוי. מה שריש לקיש הציע כמקור שמותר להחניף לרשעים, זה חולק על הגישה של רבי לוי לאותו פסוק. דירה מה רבי לוי, זה שיעקב אמר לעשיו כעוד פני אלוקים ותרצני, משל שיעקב ועשיו למד אבא דומה לאדם שזימן את חברו והכיר בו שמבקש להורגו. כאן יעקב עלה בראשו חשש שהנה עשיו בא עומד מולי והוא בטח ירצה להרוג אותי. אמר לו, אז אותו מאוים אמר לה מאיים, טעם תבשיל זה שאני טועם מה שאתה מגיש אליי לטעום, זה מזכיר לי משהו כתבשיל שטעמתי בבית המלך. אמר, אז המאיים שומע את זה, הוא אומר, ידע לי, מלכה, הוא חבר של המלך, מסטפי ולא קטי לי. אז יעלה פחד בתחושת המאיים, הוא ירגיש מזה מפוחד, הנה מה אני עומד לרצוח, להזיק למישהו חבר של המלך, ממש לא כדאי לי. ואז ולא קטי לי, אז זה ירתיע את המאיים מלהרוג את המאוים. יש פה סימון חדש, המשולש, וגם נראה פס מקווקו. בשוליים תחת הכותרת מבנה כתבנו מימרות של רבי אלעזר, של רבי אלעזר בעניין חנופה. אז אתם רואים משולשים כאלו שממשיכים עד מבית עמוד א' עד בעצם סוף הפרק. אמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה מביא אף, אף זה כעס, מביא אף לעולם, שנאמר וחנפי לב ישימו אף, ולא עוד אלא שאין תפילתו נשמעת, שנאמר לא ישבעו כי עשרם. זה המשך הפסוק שהזכרנו בשורה הקודמת, ואנחנו נסתכל ברש"י, לא ישבעו כי עשרם, כשיבואו עליהם איסורים לא יועילם שואה. זה התפילה. סימן אף ובא, ממשיכים בגמרא, סימן אף ובא גהנום בידו נידה גולה. המילים האלו יקבלו משמעות כשאנחנו נתקדם בגמרא. וגם רב אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה אפילו עוברים שבמי אימן מקלים אותו, שנאמר אומר לרשע צדיקתה, זה חנופה, יקבוהו עמים יזמוהו לאומים, ואין קוף אלא כללה. מה שכתוב יקבוהו זה כללה, בוא נשכח, אבל זה אומר שעוברים מקללים את המחנפים. אז הפסוק שהזכרנו מדבר על כללה, אין קוב אלא כללה, שנאמר לא קבע קהיל אצל בילם, ואין לאום אלא עוברים, שנאמר ולאום מלאום יאמץ, בהריונו של רבקה עם עשיו ויעקב. אז זה משלים את האמירה של רבי אלעזר, שכל אדם שיש בו חנופה, אפילו עוברים שמהם יהיה מקלים אותו. ממשיך הגמרא ואומר, ואמר רבי אלעזר, כל אדם שיש בו חנופה נופל בגיהנום, שנאמר הוי האומרים לרע טוב ולטוב רע, מה טיב אחריו? כי הזכרנו פה פסוק חף, כעת ציטוט מפסוק חף ד' שם בישי פרק ה', מה כתוב שם? לכן כאכול קש לשון אש וחשש להווה יופה. הביטויים האלה של, של האש הוא ביטוי לגהנום. ואמר רבי אלעזר, כל המחניף לחברו סוף נופל בידו. רק נשים לב שהתחלנו פה, אנחנו מתחילים פה נקודה ארוכה שממשיך במם ב' עמוד א' בערך שש שורות. אז מי שמחניף לחברו סוף נופל בידו. לא, אתה חושב שתרוויח מכך שאתה מחניף לו, בסופו של דבר ההפך, כי אתה נופל בידו, ואם אינו נופל בידו נופל ביד בניו, אם אינו נופל ביד בניו נופל ביד בן בנו, שנאמר ויאמר ירמיהו לחנניה אמן, כן יעשה השם, יקם השם את דבריך. וירמיהו פונה לחנניה. חנניה היה נביא שקר, וירמיהו הידוע הנביא המפורסם, הוא מחניף לו בזה שהוא אומר לו שאמן, כן יעשה השם, יקם השם את דבריך, שמדובר בנביא שקר. אז הדגשנו בקפקוף את השם חנניה. וכתיב, אנחנו ממשיכים לדף מם ב', והיא הוא זה ירמיהו בשער בנימין, ושם בעל פקידות ושמו יריה בן שמעיה בן חנניה. תשימו לב, אנחנו מדברים על הנכד של אותו חנניה שירמיהו החניף לו. אז כאן הנכד יריה הוא הנכד של אותו נביא שקר. ויתפוס את ירמיהו הנביא לאמור, אל הכסדים אתה נופל. ויאמר ירמיהו, שקר אינני נופל אל הכסדים. וכתיב, ויתפוס יריה בירמיהו ויביאו אל השרים. אז בסופו של דבר אותו נכד של חנניה תפס והירה לירמיהו. ויאמר רבי אלעזר, כל עדה שיש בו חנופה מאוסה כנידה, שנאמר כי עדת חנף גלמוד. ואיפה רואים נידה פה? שכן בכרך הים קוראים לנידה גלמודה. מהי גלמודה? מה המשמעות של המילה הזאת בקשר לנידה? גמולה דה מבעלה, בזמן שהאישה נידה היא אסורה מבעלה. ויגמל זה עניין לשון של הבדלה. רש"י כותב בשורה הראשונה גמולה בדולה, כמו ויגמל בעניין סיום הענקה, הענקה של תינוק, זה נקרא גמילה, שאתה מנתק או מפסיק את הענקה. אז גם האישה בזמן שהיא נידה היא נבדלת מבעלה. ויאמר רבי אלעזר, כל עדה שיש בו חנופה לסוף גולה. כתיב אחר כי עדת חנופה גלמוד, וכתיב התם ואמרת בלבבך מי ילד לי את אלה, ואני שחולה וגלמודה גולה וסורה. זאת אומרת פה את ההקש בין גלמודה וגולה. אז מגיעים למסקנה שמי שקבוצה שיש בו חנופה זה גורלה. אמר רבי יומי באבא, ארבע כיתות אין מקבלות פני שכינה, קט ריצים, קט חניפים, קט שקרים שקרנים, וקט מספרי לשון הרע. קט ריצים דרטיב משך ידו את לוצצים, כביכול השכינה מושך את ידו, הוא לא נמצא אצל אלו שהם עוסקים בליצנות. קט חניפים תכתיב כי לא לפניו חנף יבוא. קט שקרים או שקרנים תכתיב דובר שקרים לא ייקון לנגד עיניי. קט מספרי לשון הרע תכתיב כי לא כל חפץ רשעת לא יגורך רע. צדיק אתה השם, לא יגור במגורך רע. מה זה מגורך רע? אלו שם מספרי לשון הרע. ורשי אומר, לא יגורך רע, לא יגור עמך רע. וגבי מספרי לשון הרע כתיב. תכתיב, פרו פרשתה, כי אין בפיהו נכונה. מדובר על מה שיוצא מן הפה, דהיינו לשון הרע. אז מי כן נמצא? אז שמקבל פני שכינה, ודאי כל אלו שמתרחקים מהדברים האלו, יש סיכוי שכן יהיו מקבלי פני השכינה. אמרנו את הדברים האלו כדי לסיים בטוב, ובכך גם זכינו בסייעתא דשמיא לסיים פרק שביעי של מסכת סוטה. בעזרת השם בשיעור הבא נמשיך בפרק שמיני, פרק משוח מלחמה. עד כאן שיעורנו להיום.